לא כתוב עליו בהתחלה, כן? התואר שהוא זוכה לו זה מגיע בסוף. לאט לאט אברהם אבינו הולך ומתקדם דרך 10 ניסיונות, והמסלול שלו מתחיל מלך לך ומסתיים בניסיון העקדה. ולכן בעצם אברהם אבינו הוא הדגם, אולי הדגם הראשון מבחינת מעשה אבות סימן לבנים, למסלול ההתקדמות של יהודי בעבודת השם. איך בן אדם מתקדם, כן? זה לא משהו שנולדים ככה, אלא זה מהלך שנתת לי דרך הנס להתנוסס, כמו ניסיון אחרי ניסיון ושלב אחרי שלב, דרגה אחרי דרגה. אברהם אבינו הולך וצועד ומתקדם במעלת עובד השם, יראה אלוקים וכו'. והניסיון הראשון, לך לך, באותו נקודת הפתיחה של מהלך ההתעלות של אברהם אבינו, הוא נקודה מאוד משמעותית שדרכה אפשר להתבונן ולהבין בעצם מה אפשר לגזור וללמוד מתוך כך הנחיות והערות לדרך עבודת השם. וכמה וכמה תורות נאמרו מסביב ללך לך הזה. כלומר, לך לך, מה זה מלמד אותנו? מה זה מארצך ומבנותיך ומבית אביך? מה זה לארץ אשר אראך? יש כמה וכמה תורות שעוסקות במילים האלה, בפסוק הזה, ודרכו מנסות לחשוב, להתבונן ולהעמיק בהבנת הדרכים והשיטות והאופנים שבהם יהודי צריך להתקדם בעבודת השם. בחרתי לקחת נקודה אחת, זה באמת נקודה, מתוך עוד הרבה נקודות אחרות שאפשר לדבר עליהן, שיוצאות מתוך המילים, שתי המילים הראשונות של הפסוק, לך לך. אז נתחיל מתורה של מי השילוח, יודעים מי השילוח? מהשילוח רב מרדכי יוסף ליינר מאישביצה, שהיה תלמידו של רב שמחה בונה מפשיסחה, והיה רבו של רב צדוק הכהן מלובלין. ואומר השם אל אברהם, לך לך, כתיב כי יצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה. כאשר התחיל אברהם אבינו עליו השלום לבקש ולחפש אחר שורש החיים שלו, אחרי אבינו, אשר כל חמדת עולם הזה לא ייתכנו להיקרות בשם חיים אמיתיים, כי כל חמדת עולם הזה הוא רק להסיר טרדות והמניעות, ואחרי אשר התבטלו כל הטרדות, מה היו גוף החיים אשר עליו נבראת העולם? ועל זה אמר לו השם יתברך, לך לך, היינו לעצמך, כי אמת כל דברי עולם הזה לא ייקרו בשם חיים, ועיקר החיים תמצא בך, ואתה תגיל בהשם וקדוש ישראל תתעלל, זאת הוא החיים. האמירה הראשונית של לך לך זה בעצם לך, לך לך היינו לעצמך. כן, קודם כל אברהם אבינו הגיע לדרגה שהוא הבין שיש שורש לחיים, שזה בעצם השלב הראשון. הנקודה הראשונה שממנה בעצם זה נקודת הפתיחה של כל התהליך של ההתקדמות של אברהם אבינו, זה שהוא מבין שהוא צריך לבקש ולחפש את שורש החיים. אחרי שהוא הבין שהעולם הזה, כן, רוב האנשים בעצם תקועים בשלב הזה, שהם תופסים את העולם הזה כדבר. הדבר זה העולם הזה, לחיות, להתקיים, לאכול, לישון, כן, לחיות בעולם הזה. אבל אברהם אבינו הגיע לדרגה שהוא הבין שהעולם הזה בסופו של דבר הוא מסתיר משהו, יש איזה סוד, יש איזה עומק, יש פנימיות, יש משהו מעבר למה שלנגלה, מעבר למה שרואים. ואז הוא התחיל לחפש ולחקור מה אותה נקודה, מה זה הדבר הזה, הפנימי הזה, ומה הדרך של האדם, איך יהודי יכול להגיע בעצם לשורש של החיים, לפנימיות של החיים, לעומק של החיים. איך אפשר לעשות את הדבר הזה? איך אפשר בעצם להתעלות מעבר להסתכלות החיצונית על החיים, על העולם? ופה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו חידוש, לך לך. כלומר, בסופו של דבר הכל נמצא בך, בתוכך, בעצמך. ולמה? בגלל שיש לך נשמה, והנשמה שלך היא בעצם מחוברת לאינסוף, כן, נשמת יהודי באה, כן, מאוצר הנשמות, חלק לא קיימה על ממש, כמו שכותב אדמו"ר הזקן בתניא בפרק ב', כמו נשמת היהודי, השורש שלה, המקור שלה, הוא עמוק 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 באור אינסוף, ולכן בחוכמה האלוקית למעשה, כן, בחוכמה דאצילות, ולכן כאשר יהודי רוצה להעמיק פנימה, כאשר יהודי רוצה להגיע לעומק של המציאות, לעומק של הקיום, כשהוא רוצה להגיע למקום של הרוחניות של העולם, הכלי או הדרך שדרכה הוא יכול להגיע למקום הזה, זה דרך עצמו, דרך פנימיותו, דרך נשמתו, בגלל שבתוכו יש את כל העומקים. ולכן לך לך, איך תלך, איך תתקדם, מה המפתח להתקדמות, זה תחפור בתוך עצמך, תגלה בתוך עצמך, תמצא בתוך עצמך מערות, הנחיות, מחשבות, דרכים, הכל בעצם נמצא אצלך. היית בקרקוב? היית בבית כנסת של רבי יקליש מקרקוב? בטוח היית. את כולם לוקחים לבית כנסת הזה. רבי ינקלה יקליש. מכירים את הסיפור, לא? היה לו עוצר מתחת לגשם, נראה לי שאפילו סיפר לו אותו פעם. אז זה הסיפור של הבית כנסת הזה, כן? מהכסף שהוא קיבל, שהוא מצא באוצר שמתחת לתנור. אז הוא בנה את הבית כנסת הזה, מה?
מה זה אומר שזה נמצא בתוך עצמך?
עוד מעט אנחנו נראה תורה של, של רב נחמן בקשר לנקודה הזאת, אבל בינתיים נאמר שאי פעמים אדם חושב, כן, דווקא האוצר מתחת לגשר מאוד ממחיש את הנקודה הזאת, שאדם חושב שההצלחה שלו תלויה באיזשהו מקום חיצוני. אם רק הוא היה זוכה שלוש נקודות, אז הכל היה משתנה. בסדר? אם רק היה לו את הכישרון של, אם רק היה לו את הלב של, יש איזה סיפור חסידים, כן? על מישהו ש, שאמר, אם היה לי את המוח של זה, ואת הלב של זה, ואת עוד משהו של זה, אז הייתי, לא יודע מה. יש את המאמר של רבי זושה, שכשאני אלה שמיים, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבן, שאלו אותי למה לא הייתי זושה. מה? למה לא הייתי? בקיצור, אז בעצם העבודה היא אצל האדם, והנתונים, כל הנתונים וכל האפשרויות הן נמצאות אצלו, וזה מה שלימדו בפשיסחה, כן? הרי הסיפור הזה זה סיפור שסיפרו תמיד בפשיסחה למי שהיה הולך פעם ראשונה לרבי. מי שהולך פעם ראשונה לרבי, סיפרו לו את הסיפור הזה על אוצר מתחת לגשר, ומה רצו לומר לו? יש כאלה שחושבים שאם אני אלך לרבי ההוא, אני יחסיד של הרבי ההוא, אז בעצם הוא יוכל לרומם אותי, להעלות אותי, והכל ישתנה לטובה. ומה שהסבירו לכל אחד שעמד ללכת לרבי פעם ראשונה, זה תדע לך שהרבי, מה שיכול לעזור לך, זה רק לעזור לך למצוא את האוצר שנמצא בתוך עצמך. בסופו של דבר, כל הכלים, כל הדרכים, כל האפשרויות, הכל נמצא בתוך עצמך. לפעמים אנחנו צריכים בכל מיני כלים חיצוניים שיעזרו לנו לגלות את עצמנו. אבל בסופו של דבר, הכל נובע מתוך עצמנו. הדרך שלנו בעבודת השם היא בתוכנו, היא נמצאת בתוכנו. יש לנו את הכל, את כל היכולות ואת כל הכוחות ואת כל האוצר הזה, הוא בעצם נמצא אצלנו. לא תמיד אנחנו יודעים איך לגלות את כל האוצר. אז לפעמים באים אנשים מבחוץ ועוזרים לנו לחשוף ולגלות בעצם את מה שהנקודה שלנו. אבל החיפוש שלנו, הנקודה שאותה אנחנו צריכים לחשוף ולגלות, זה לגלות את מתוכנו, מתוך עצמנו, את עבודת השם. לעתיד לבוא, אז לא ילמדו אותי, כולם ידעו אותי, מקטנה מהגדולה. כלומר, האידיאל שלנו זה אידיאל כזה, שבאמת זה לא שמישהו בא מבחוץ ואומר לי מה אני צריך לעשות, אלא שאני מתוך עצמי רואה מה נכון אני אעשה. זה אברהם אבינו ששתי כליות נעשו לו כרבנים, זאת אומרת זה המצב שאליו הוא הגיע, הוא באמת זכה להגיע ללך לך, הוא הלך מתוך עצמו, מתוך הפנימיות שלו, מתוך העומק שלו, הוא בעצם התבע לעצמו את הדרך. במצב של הבדיעבד של היום, אז אנחנו עדיין צריכים כל מיני כלים שיכולו לעזור לנו, אבל מה לעשות? לגלות את עצמנו. אנחנו לא תלויים, באמת לא תלויים בשום דבר, כי הכל נמצא. ואדם שבאמת יהיה קשוב לעצמו ויהיה נאמן לעצמו ויצליח לדלות מתוך עצמו את כל מה שבאמת יש בתוכו, יש בו, אז הוא יש לו את כל האוצר, יש לו את כל מה שהוא צריך, הוא יכול לרוץ בעבודת השם. זה הלך לך. התורה זה בעצם הפנימיות של כל יהודי ויהודי. כן? כמו כל אחד באמת מוצא את עצמו בתורה. כל יהודי, בוא נגיד את זה בצורה כזאת, יש תרי"ג אותיות, כנגד תרי"ג נשמות, וכל יהודי ויהודי מוצא את האות שלו בתורה. זאת אומרת, שבתורה יש את כל האוצר, את כל האוצרות של כל עם ישראל. כן? תן חלקנו בתורתך. תן חלקנו בתורתך. מה זה תן חלקנו בתורתך? תעזור לנו למצוא את החלק שלנו בתורה. תעזור לנו למצוא את עצמנו בתוך התורה. כן, הצד השני של המטבע זה האר עינינו בתורתך. כלומר, על ידי התורה תגרום לנו שהעיניים שלנו יהיו מהירות. כלומר, תעזור לנו למצוא את החיות שלנו, את הנקודה של החיים שלנו בתוך התורה. יש תורה מאוד חשובה וגם מפורסמת, אני חושב, של רב נחמן, בהקדמה ללקוטי מוהר"ן תניאנה. אחד היה אברהם, ככה כתוב ביחזקאל, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחטא וחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם, ששרים מאחרי השם מונים אותו, ולא על אביו ושאר המונים, רק כאילו הוא אחד בעולם וזהו. אחד היה אברהם, וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינה זו שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם. ולא יסתכל על שום אדם המונו, כגון אביו ואמו, חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניות שיש משאר בני העולם, המליגים מסיתים ומונים מעבודתו יתברך. וזו שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם כנל. הלך לך הזה הוא בעצם דורש מהאדם שלא להיות מוסך ולא להיות מוסת, כן? על ידי כל מיני גורמים אחרים. וזה הבחינה של אחד היה אברהם. אחד היה אברהם, זה אומר אברהם אבינו בעצם היה נאמן לגמרי וקשוב לעצמו בצורה הכי הכי שלמה ומלאה שיכולה להיות. הוא הלך אל עצמו, הוא באמת הלך אל עצמו, הוא באמת הקשיב לעצמו, ולכן מבחינתו בעצם האמת זה מה שהוא, והוא לא הביט על כל בני העולם, לא נתן לשום דבר בעולם מסביב, כן, לאף אדם, לאף אפילו לא קרובי משפחה, להסיט אותו מעבודתו. כי לפעמים אנשים מבחוץ, אנשים חיצוניים, מסיטים את האדם מההליכה שלו אל עצמו. מכירים את הסיפור על מעשה מרב ובן יחיד? לא סיפרתי לכם את זה, נכון? מעשה של רב נחמן. סיפור מעשיות. טוב, אז אני רק בקיצור אני אספר לכם. למה עזבו? יש הזדמנות. תהיה הזדמנות בזרת השם בהמשך. לא נרוס לכם את זה, מה? יפה, אז זאת השאלה באמת שמתבקשת. אני חושב שזה לא סותר את הרגישות לזולת. כלומר, אברהם אבינו, איש החסד, כאילו אין כמו, כאדם שאכפת לו מכולם, וכן, התפילה שלו על אנשי סדום אפילו, כן, כאילו הוא דאג לכולם, וגם על חסד עם כולם, ואכפת לו מכולם, זה לא גרם לו לאדישות. הכוונה פה אחד היה אברהם מבחינת ההליכה שלו בעבודת השם. כל האנשים האלה הוא דאג להם, והוא גמל איתם חסד, והיה אכפת לו מהם וכו' וכו'. אבל אף אחד מהם לא יכל להסיט אותו מהנאמנות שלו לעצמו. ובשביל זה צריך אברהם אבינו, כן? כדי לעמוד מול כל העולם, זה אברהם העברי שהוא בעבר אחד וכל העולם בעבר השני. זה אדם שנאמן לעצמו בצורה כזאת שהוא יכול בעצם בתוך כל העולם של העבודה זרה ושל האלילות וכל מה שהיה מסביבו, הוא יכול פתאום למצוא לראות את הבירה דולקת.
יש גם גבול לביטחון עצמי, אם אתה בדרך לא נכון ואתה כך בטוח בעצמך שזה דרך נכון, ואתה לא מקשיב לאנשים ש...
זאת גם הערה מאוד חשובה. זאת אומרת, השאלה מה זה עצמך? זאת אומרת, לפעמים אדם יכול להתבלבל. וזאת שאלה מאוד גדולה, שכאילו זה שאלה חינוכית. כלומר, עד כמה באמת אדם, הרגשות שלו, זה בעצם מה שנכון, זה אמיתי, זה הוא העצמי, זה באמת הוא בצורה ודאית ובטוחה. אני רק יכול לומר שאחרי ההקדמה של מי השילוח, שאברהם אבינו הגיע לתודעה הזאת שהעולם הזה זה לא הדבר, והוא חיפש את מה שמעבר לעולם הזה, אז זה איזושהי ערובה לכך שאדם באמת מצליח להגיע לרצון הפנימי שלו האמיתי. כלומר, ברגע שכבר התאוות והעולם הזה וכל השטויות כבר לא מבלבלים אותו, זה כבר לא משהו שהוא פונקציה מבחינתו, זה לא כן, יכול להיות נגיעות, אדם יכול להיות נגוע, כל מיני נגיעות. הוא חושב שהדבר שהכי חשוב בשבילו זה דבר מסוים, אבל בסופו של דבר המחשבה הזאת באה מתוך איזושהי נגיעה של כבוד. נגיד הוא רוצה שיהיה לו הרבה כבוד. הוא בטוח שזה הוא הפנימי העצמי וכו' וכו', אבל בעצם יש שם איזה נקודה צורמת שהוא מחפש כבוד אחרי הכל. אז זה דבר שצריך להתמודד איתו, שהוא מעיב קצת על היכולת להגיע לעצמך.
גם התורה יכולה להראות לבן אדם אם הוא באמת אני עצמי שלא מגיע למה שכתוב בתורה, גם יכול להיות
מבחן. כמובן שזה גם כן מבחן, זאת אומרת לאיפה הדברים לוקחים אותך, לוקחים אותך לטוב, שלוקחים אותך למקומות שהם לא נכונים, זה ודאי שזה מבחן. אבל גם בתוך הטוב, גם בתוך התורה, יש כל מיני דרכים, יש כל מיני אפשרויות. השאלה מה הדרך שלי, שזאת שאלה שהיא לא פשוטה, אבל השאיפה צריכה להיות שבן אדם כן יהיה קשוב, שיוכל לזהות באמת מה הרצון שלו הפנימי, מה באמת מתאים לו, מה שייך לו, כן, ואפשר, זה לא בשמיים, כן, להגיע לאיזושהי נקודה של ודאות לגבי מה נכון מבחינתי. וכאשר אדם מגיע לנקודה כזאת, אז ההצלחה שלו והיכולת שלו להתקדם הלאה היא תלויה באחד היה אברהם. אף אחד, כן, אף אחד לא מבבל אותו, אף אחד לא מסית אותו מהמסלול שלו, כן, לא אבא שלו, לא אמא שלו, אף אחד, לא הילדים שלו, כאילו הוא, יש לו את האמירה, כמובן, שגם ההערה הראשונה ששמואל היא חשובה, זה לא גורם לו לזלזל ולהתעלם וכולי, הוא מכבד את כולם, הוא אוהב את כולם, הוא קשוב לכולם וכולי וכולי, אבל יש לו איזו נקודה קשה פנימית כזאת, שהוא יודע מה האמת שלו, הוא יודע מה הוא עצמו, והוא הולך עם האמת הזאת. כמובן, זה גם לא, הוא יכול להקשיב למה שאנשים אחרים אומרים לו, זאת אומרת, אם מישהו יש לו איזו הערה לגביו, אז הוא יכול להקשיב ולשמוע. כן נראה לו, לא נראה לו, מקבל, לא מקבל. אבל בסוף של דבר, זה לא משהו שמסית אותו, אלא משהו שהוא מתוך העמדה, כאילו, הברורה לו, הוא בא ובודק ובוחן את הדברים. כן, זה גם דבר שהוא חשוב. גם אדם שיש לו איזה כיוון, אבל הוא צריך להיות פתוח, לשמוע ביקורת, לשמוע הערות, לשקול את דרכו מפעם לפעם, כאילו, האם הוא באמת בדרך הנכונה, אם זה באמת מתאים לו, אם באמת זה הוא עצמו. אבל בגדול, צריך שיהיה לאדם אחד היה אברהם, איזושהי נקודה שהוא הולך איתה, והיא מתווה לו את הדרך בעבודת השם. יש פה תורה של רבי נתן, ליקוטי הלכות, מכירים ליקוטי הלכות? ליקוטי הלכות זה חיבור של רבי נתן, תלמידו הגדול של רב נחמן, לפי סדר השולחן ערוך. כשרבי נתן לוקח תורות של רב נחמן ומפרש אותם לאור המועדים, וזאת יצירה עצומה כשלעצמה, כן, המחשבות של רבי נתן הן מחשבות מאוד מאוד פוריות ומאוד מרחיקות לכת, כן, הוא מפרש בצורה מאוד משמעותית ורחבה את הדברים ונותן להם פנים חדשות ומקשר אותם גם כן להלכות שבהם הוא עוסק, וזה חיבור, זו יצירה שהיא גם עומדת לעצמה, מעבר להיותה פרשנות לתורות של רב נחמן בלכותי מוהר"ן. אז בהלכות פסח ככה כתוב, וזהו, וספרתם לכם, לכם לעצמכם. כן, מזכיר לנו את הלך לך, לך לעצמך, לכם לעצמכם דייקה, שכל אחד צריך לספור ספירת העומר, שהוא בחינת התחזקות הנעל, לעצמו. כפי מה שהוא, ולא ייפול בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו נגילו טובים ממנו הרבה. כי אף על פי שהוא מידה טובה להיות ענה ולהחזיק כל אדם טוב ממנו, אבל אם ייפול בדעתו על ידי זה חס ושלום, אין זה ענבה. עד רבה, זהו גדלות גדול שאין נאה לו שיעבוד איזה עבודה לשם ברח, ועדיין הוא כל כך לחבריו כבר זכור למה שזכור, כי אסור להרר אחרי המקום, מי יודע מאיזה מקום הוא ואיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו, כן אדם דומה לחברו כלל. כן, כלומר אומר רבי נתן שספרתם לכם לעצמכם, הכוונה שאדם צריך לספור לעצמו כפי מה שהוא, ולא ליפול בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו נגיד לו טובים ממנו הרבה. ופה רבי נתן מעיר הערה מאוד חשובה, שלפעמים זה נראה כאילו ענווה, אדם שהוא ככה שפוף בגלל שהוא מרגיש שכולם יותר טובים ממנו וזה ענווה, אבל אומר רבי נתן זה בכלל לא ענווה, אלא זה דווקא גאווה, זה גדלות גדול. למה? בגלל שהוא כאילו מרגיש שההצלחה שלו תלויה בזה שהוא הכי טוב בעולם, שהוא יותר טוב מכל החברים שלו. והוא לא מבין שמה שהשם רוצה ממנו, זה מה שהוא רוצה ממנו, וזה לא קשור לאחרים. ודווקא הגאווה שלו גורמת לו להרגיש מסכן. למה? בגלל שהוא מרגיש שהוא צריך להיות משהו, והוא לא מצליח להיות מה שהוא חושב שהוא אמור להיות, וזה מפיל אותו, זה גורם לו חלישות הדעת. קשור קצת למה שדיברנו הבוקר, כלומר, המעבר מענווה לגאווה, גאווה וענווה בעצם יש שתי קצוות שהן מתחברות. כלומר, לפעמים הנפילה לענווה מזויפת זה בעצם קשר של גאווה. מידות מצרניות קוראים לזה. וכן כל אדם שרוצה לצאת מתאומתו וזוהמתו, שזה בחינת ספירת העומר כדי שיתארו וכולי, צריך לספור הימים לעצמו דייקה, ואל יפיל אותו חברו כלל, חס ושלום. וזהו, ספרתם לכם, לכם לעצמכם דייקה, ואבין היטב, כן שכתב רבינו זכרון לברכה על פסוק אחד היה אברהם. שעיקר התקרבות אברהם, אבינו עליו השלום, לשם יברך, היה על ידי שחשב תמיד שהוא רק אחד בעולם, ולא יסתכל על שום מונע ומעכב ומבלבל. היום מתחילת הספר ליקוטי תניין העניין זה. ובאמת, כמו שיש כמה מיני מיניות מהמונים הרשעים, או מתנגדים, או רוצים למנוע מהאמת בכמה הסתות ופיתויים, ודברי ליצנות וחלקלקות. כן, יש גם כמה מיני מיניות וחלישות הדעת, אפילו מחבריו ואהביו באמת. וזה, כל זה אי אפשר לברר בכתב, רק כל אחד יבין בעצמו, כפי ענייניו, כנגד כל מיני מיניות וחלישות הדעת שבעולם צריכים ללך בדרך הנעל, מבחינת אחד היה אברהם לחשוב כאילו הוא יחידי בעולם כנל. וזה בחינת וספרתם לכם, לכם לעצמכם כנל. כן, ופה רבי נתן מחדש חידוש יפה, שזה בעצם ממשיך ומרחיב את הרעיון של רב נחמן. אחד היה אברהם, אומר רב נחמן, שלא יסתכל מסביב. כן, שלא יסתכל על כל המונעים, אלא יהיה אחוז כל הזמן ועצמו. לך לך לעצמך. ורבי נתן בא ואומר, ההסתכלות הצידה, שהיא גורמת למנוע את האדם מעבודת השם ולפגוע בעבודת השם של היהודי, זה לא רק כמו שרב נחמן אומר שזה כל מיני אנשים שמפריעים לו בעבודת השם, אלא לפעמים דווקא עובדי השם הכי גדולים, שהם הכי כאילו אמורים לחזק אותי, כן, ולעזור לי להתקרב להשם, לפעמים דווקא הם גורמים לי לפגוע ביכולת שלי להתקדם בעבודת השם. וזה אותם חברים, חברים ואוהבים באמת, אלא מה? שיש להם חיסרון אחד. מה החיסרון שלהם? שהם טובים. זה הבעיה שלהם. ולא רק שהם טובים, אלא הם טובים יותר, יותר ממני אפילו. והטובים האלה יותר ממני, בעצם הם גורמים לי לחלישות הדעת. הם אלה שמחלישים אותי, ומפריעים לי, ומוציאים לי את כל החשק, ומעוררים אצלי קנאה, ואני מרגיש שאם אני לא כמותם, אז אני בעצם לא שווה שום דבר, ולכן בעצם מקום חבל על הזמן, ואני צריך לחפש משהו אחר לעשות, בגלל שפה בהקשר הזה, יש הרבה יותר טובים ממני. בתפילה יש את ההוא וההוא שמתפללים פי מיליון יותר טוב ממני, בלימוד יש את ההוא וההוא שהם מוכשרים פי 10 ממני, ובחסד יש את זה וזה וזה. וקיצור, בן אדם משווה את עצמו כל הזמן ועומד באיזושהי עמדה כזאת שהוא מסתכל מסביב ורואה שכל מיני אנשים יותר טובים ממנו, וזה גורם לו בעצם להרגיש שהוא באמת לא שווה שום דבר, וזה בא מגאווה. וזה בא מגאווה, וזה מה שמחליש אותו ומפריע לו בעבודת השם. מה? כי הוא מרגיש שהוא אמור להיות אחי. אם אדם חי בענווה, כן? אז בעצם הענווה אומרת, אני עבד השם. ועבד השם זה שאלה שהיא לא נמדדת לאור אחרים, נמדדת מצד עצמה. אם התפקיד שלי הוא מסוים, אז בהתאם לתפקיד שלי, ככה קיבלתי את הכישרונות שלי ואת האפשרויות שלי ואת כל הדברים, ואני צריך לעשות את המקסימום שאני יכול לעשות כדי למצות את התפקיד שלי. אבל ההסתכלות של האדם מסביב היא בעצם איזושהי תפיסה שלא רק שהוא צריך לעשות את מה שהשם רוצה ממנו, אלא גם כן הוא רוצה להיות במוקד העניינים, צד האגו שלו, צד הגייבה שלו, הוא רוצה להיות הכי מוצלח. מוצלח זה מושג יחסי. ומושג יחסי הוא בעצם מושג שנובע מתוך לכבוד וגאווה, זה בעצם מה שמניע אותו.
אבל הוא רוצה להיות מוצלח בעבודת השם.
אבל המוצלחות בעבודת השם היא שאלה שנמדדת בין אדם לבין עצמו ולא בהשוואה לחברים. כלומר, אם הוא מסתכל על עצמו, כן, וכל הזמן בודק בעצמו, האם אני עושה את מה שאני אמור לעשות, האם אני מנצל את הזמן שלי כמו שצריך, האם אני מתקדם בלימוד, כן? בהתאם לכישרון שלי, בהתאם ליכולות שלי. האם אני מנצל את הפוטנציאל שהשם נתן לי כדי להתקדם עבודת השם. אז זה מבחן שהוא מבחן נכון, מבחן אמיתי. כלומר, אני עושה עם עצמי, זה בעצם השאלה. אבל זה מבחן שהוא בין אדם לבין עצמו. באיזה מידה אני מציתי את הפוטנציאל שלי ביחס למה שאני יכול לנצל. אבל המבחן שלי ביחס לאחרים הוא בעצם טעות. הוא טעות שהשורש שלה בגאווה, כי אני לא רוצה להיות מוצלח בעבודת השם, אני לא רק רוצה לנצל את הכוחות שהשם נתן לי, אלא אני רוצה שכולם ידעו שאני מנצל את הכוחות שהשם נתן לי ואני מצליח יותר מכולם. בסדר? וזה פה הנקודה בדיוק של לך לך. ספרתם לכם לעצמכם. זאת אומרת, לך עם עצמך. מה זה עם עצמך? עם מה ששייך לגביך, עם מה שמתאים לך. לך לעצמך, לך. לך עם הכוחות שלך, לך עם האופי שלך, לך עם הנטיות שלך, לך עם כל מה שהשם נתן לך, ותנצל בצורה הכי טובה שאתה יכול את מה שהשם נתן לך לצורך עבודת השם. ואל כל הזמן תבחן את עצמך דרך האחרים, בגלל שזה לא קשור, זה, כן, יש, כן, אפשר לתת לזה משל, לכל מיני תחומים, כן, אבל בתחום של, של ספורט נגיד, כן, יש בן אדם אחד שהוא רץ בטיל, בסדר? והוא, כאילו, התפקיד שלו, כן, הם לומדים אותו בית ספר לספורט לצורך העניין וכולי, ויש מגמות שונות, יש מגמה שהיא מגמת ריצה, יש מגמה שהיא מגמת כדורגל, יש מגמה שהיא מגמת כדורסל, בסדר? עכשיו, זה יהיה טיפשי שיעשו תחרות בין מגמת ריצה, כן, בין השחקנים של המגמה של ריצה לבין השחקנים של מגמת בטניס שולחן, בסדר? אני לא יודע מה. בגלל שמה הקשר? כאילו הם כל הכוחם ברגליהם, כאילו זה הסיפור שלהם, זה התכלית שלהם בחיים, הם צריכים להיות הרצים הכי מהירים בעולם. אבל אלה שמשחקים פינג פונג, או אלה ש... אני יודע מה, סירת משוטים, או לא יודע, יש עוד הרבה סוגי ספורט או שחמט, כן? זה לא הסיפור שלהם, כאילו זה לא, הם לא צריכים, הם לא צריכים את זה, כן? עכשיו, אותו, כאילו, אותו דבר, לנו קשה לתפוס את זה שזה ככה, כן? אבל בתוך, אנחנו נמצאים בתוך עולם של ישיבה. בעולם של ישיבה, כולם לומדים תורה, כולם מתפללים, כולם לומדים את השם. אבל באמת, באמת, כל אחד יש לו את המטרה ואת המגמה שלו. כל אחד צריך להגיע למקום אחר. כל אחד היעד שלו הוא יעד שונה. עכשיו אני אמדוד את עצמי לפי היעד של מישהו אחר, אז אני בבעיה, כי ליעד שלו יכול להיות שאני סיכוי להגיע, אבל גם ליעד שלי אני לא יוכל להגיע בגלל שאני לא מכוון למטרה שהיא המטרה שלי. המטרה שלי זה לא המטרה שלו. כל אחד המקום שלו הוא צריך להגיע, ואם אני חווה את עצמי לפי המטרה שלו, אז אני אהיה בבעיה. וזה הספרתם לכם לעצמכם. כלומר, אתם צריכים להיות מאוד מאוד דבקים בעצמכם, במה שאתם, במה ששייך לכם, במה שמתאים לכם, לפי הכוחות, לפי הכישרונות, כל אחד ואחד בדרך שלו, ולא כל הזמן לבחון את עצמו ולהיות מוסך מעבודת השם ולקבל חלישות הדעת מכוח ההשוואה לאחרים. וכמו שמובא במעשה של החכם והתם, מכירים את המעשה מחכם ותם? בסיפורי מעשיות, כן, סיפור מפורסם, בסיפורי מעשיות, סיפור מאוד יפה. אז מבואר שם שהתם היה רצען וכולי, ולא היה יכול למלאכה כראוי, ומנהל שלו היה בשלושה קצוות. והוא היה מתפאר בו מאוד כמה נאה ויפה המנהל הזה. כן, כלומר, היו שם שני חברים, שאחד היה חכם, אחד היה תם, והם גדלו ביחד, ואחרי זה הם נפרדו כל אחד לדרכו, ורב נחמן שם מתאר את המציאות של התם. כן, התם, הוא נהיה רצען, והוא לא היה כזה מוכשר מבחינת המלאכה שלו, והנעליים שלו היו כנראה לא משהו מי יודע מה, ולכן גם כמה שעה מקבל עליהם זה היה פחות מכל הרצענים האחרים, הסנדלרים האחרים. אבל הוא היה מתפאר בו מאוד, כן, הוא היה משוויץ, כן, היה משתבח, כל נעל שהוא היה גומר לעשות, היה מתפאר מאוד, זה כמה נאה ויפה המנעל הזה. והייתה שואלת לו אשתו, אם כן, מפני מה שערי בעלי מלאכות נוטלים ג' לזהובים ביד זוג מנעלים? והייתה אינך לוקח כי הם אחד וזהב וחצי. כן, אז למה? אם זה כזה מנעל יפה כמו שאתה אומר, שאלה אותו אשתו, כן? אז למה אתה מקבל חצי מכל מי מכולם? ישיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד, למה לא נדבר מאחרים? אלו נתחיל לחשוב כמה אני מרוויח במנהל הזה, מיד ליד, האור ובכך וכולי, אין שם כל זה. כן? זו התשובה של התם לאשתו. כן? עלה לנו דודו מאחרים. מה הקשר? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. כל אחד ומה שהוא עושה. ויש המון עומק באמירה הזאת של התם. ואבל כי במעשה הזאת מבינים רוב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך שצריכים להתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחה תמיד אפילו בעניות ודרכות גדול וגם עבודתו תפילתו אינו בשלימות כלל. אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד ולא יסתכל על העולם כלל שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפליים ויש להם אכילה ושתייה מולבנאים וכולי. אף על פי כן מילים דאגות תמיד בריבוי חסרונות וגם עבודת השם בתורה ותפילה הם גדולים מנו אלפים פעמים ואף על פי כן אל יפול בדעתו מזה כלל. רק יהיה שמח בחלקו תמיד כמבר שם. וכו'. כן? כלומר, בעצם החידוש שרבי נתן אומר פה, זה שהאמירה הזאת של מה לנו לדבר מאחרים, אני, זה מעשה שלי, זה מעשה שלו, זה נכון גם בעולם של עבודת השם. כלומר, אפילו שאתה לא משהו, ואפילו שהתפילה שלך לא משהו, והלימוד שלך לא משהו, ויש אחרים סביבך שהם פי מיליון יותר, מה לנו לדבר מאחרים? זה מעשה שלי, זה מעשה שלו, זה אתה. תשמח בחלקך, תשמח ממה שיש לך, ואל תשווה לאנשים אחרים. כמבואר שם שהלחם שלו היה אצלו כל המאכלים שבעולם. כן, שם רב נחמן מתאר בסיפור מעשה מחמתם איך שכל מה שהיה לו לאכול זה רק איזה לחם יבש, אבל כשהוא אוכל את הלחם היבש הוא היה אומר וואי איזה לחם. אז הוא היה אומר איזה, הוא אמר לאשתו, אשתי מביא לי מאכל עדשים, כן, מביא לי הבשר. כל פעם הוא היה אומר תביא לי איזה מאכל ככה משובח, והוא לוקח עוד חתיכה של לחם יבש, הוא אומר, אוה, כמה נאה זה, כמה נאה מאכל הדשא. כל פעם הוא היה אומר, אחרי זה משקעות, תביא לי את המשקה, תני לי, תביא לי מי דבש, תביא לי, כאילו כל מיני משקעות, והיה שותה מים, במה שהוא היה שותה, הוא היה מרגיש את כל הטעמים שבעולם, וגם בלבוש זה ככה היה. ומנהל שלו, שלא גם, שגמה בכמה ימים, והגיעה גדולה, היה מלא חסרונות, והרוויח בו פחות הרבה מאחרים. אף על פי כן היה עקר בעיניו מאוד, והתפאר בו הרבה, ולא הסתכל על אחרים כלל. ואמר, מה לי בזה? זה מעשה שלו, וזהו מעשה שלי. וכנל, וכנל.
אבל הרב, אין עניין גם שהוא לא סובייקטיבי לאדם אלא אובייקטיבי? למשל, אין עניין לפתח את התורה בלי קשר למה שהתפקיד הספציפי של האדם?
יפה, אז ברור שהתיאור הזה של הטעם הוא תיאור קצת מוקצן, כן? בגלל שאם נלך עם זה עד הסוף, אז בן אדם טוב לו במה שיש לו, הכל סבבה, כן? בוא נספר סיפור שמתאים לתחושה הזאת, וזה רבי זושה למד ברכות דף בית עמוד א', ולמד את זה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אולי שנה, שנתיים. אמרו לו, רבי זושה, יש עוד כמה דפים בשס. אז הוא אמר להם, טוב לי כאן. בסדר? זה האמירה של רבי זושה. עכשיו, יכול להיות, צד אחד, זה דבר מאוד גדול. כאילו שהרבי זושה טוב לו, טוב לו עם עוד דף בית, אבל מצד שני, דווקא התפיסה הזאת יכולה מאוד מאוד להביא את האדם למציאות שהוא לא שואף לשום דבר, הוא לא שואף להתקדם. דווקא זה שאדם כן מודע לזה למצבו ומקומו ביחס לאחרים, זה משהו שהרבה פעמים יכול להיות גורם שהוא מדרבן את האדם. כן? כלומר, אדם יכול לחשוב שהוא גדול הדור, שאין חכם ממנו. הכל טוב, הכל סבבה. אבל פתאום מדבר עם מישהו ומבין שיש כמה דברים שהוא יודע והוא לא יודע. אז יש בזה גם משהו חיובי, שפתאום הוא, כן, הוא אומר, וואלה, יש לי עוד מה ללמוד בחיים. כן? וזה מדרבן אותו, וזה דוחף אותו.
זה
שונה
משהו אמר בעניין קנת סופרים. אז אם באמת קנת סופרים יש לה, יש לה מקום שזה בעצם מה זה, אבל באמת הרבה פעמים זה מה שמראה הקנת, כאילו, על הקנת סופרים תפרה. זה לא איזה משהו אידיאל. אידיאל הוא שאדם באמת
זה נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, וזה שמצד אחד באמת אפשר להשתמש וקינת סופרים כדי לדרבין. אבל יש גבול מסוים שעובר בין דרבון לבין חלישות הדעת. זאת אומרת, כלומר, יש הבדל בין אם בן אדם רוצה להתקדם, כן? בוא נגיד את זה, כי נראה לי שגם את זה אמרתי לכם פעם, אבל המשנה מסכת אבות אומרת בקניין תורה שאחת מהדרכים שהתורה נגנית בהם זה מכיר את מקומו. מה המשנה אומרת? שמח בחלקו, מכיר את מקומו ושמח בחלקו. מכיר את מקומו ושמח בחלקו. בסדר? יש לכם פה הקטשות פה? יש לך פתוח? תעשה מכיר את מקומו, הוא יקפוץ לך פה. מכיר את מקומו ושמח בחלקו. שהוא לא יכול לעשות אותם. נכון, אדם לא יכול לחדש חידושים שמעבר לכישרון שלו, אלא יכול לפתח את הכישרון שלו ואז הוא יגיע לחדש חידושים כאלה. אין דבר כזה שאדם יכול לעשות יותר משהו בעצם מצד עצמו יכול. אבל מכיר את מקומו וסבב חלקו, כן, מכיר את מקומו, מקומו תמיד זה ביחס לאחרים, כן, המקום שלי, המקום שלך. אבל מכיר את מקומו זה איזושהי נקודה שאדם כן נמצא בנקודה שהיא השוואתית, מקומי ביחס לאחרים, וזה דבר שבהקצנה שלו יכול להביא את האדם בדיוק למה שפה מתואר לחלישות הדעת. כן, אם אני עומד כל הזמן בהשוואה לאחרים, אז זה יכול לגרום לי לתחושה של כישלון, של מסכנות, שאני כזה נבח וכו', שזה ודאי שלא דבר שהוא רצוי. ולכן המידה שמאזנת את זה, זה השמח בחלקו. זאת אומרת, מצד אחד אדם צריך גם כן להיות בעמדה שהוא שמח בחלקו, שהוא שמח במה שיש לו, שהוא מודע לעצמו, מודע ליכולות שלו, מודע לכישרונות שלו, מודע למה שהשם זיכה אותו, והוא שמח במה שיש לו. ויש פה איזשהו גשר צר מאוד, כן? שאדם צריך ללכת בין שני הכתבים האלה. מצד אחד, כן, איכשהו שיהיה בו איזשהו שמץ כזה של רצון להתקדמות. הרצון להתקדמות יכול להיות מוזן דווקא על ידי זה שמדי פעם הוא ככה מציץ, לראות שיש לו עוד מה לעשות בחיים, כן? אבל מצד שני, התודעה הבסיסית שלו, התודעה היומיומית שלו, התודעה, החוויה היותר חזקה שצריכה ללוות אותו כל הזמן, זה החוויה של שמח בחלקו. זה חוויה שהוא מודה על מה שיש לו, וטוב לו עם מה שיש לו, והוא יודע שהוא עובד את השם כפי דרכו, כפי מה שמתאים לו, כפי מה שייך לו, והוא לא כל הזמן נמצא במצב שהוא אכול קינה מתוך השוואה לאחרים. בסדר? אז הטעם באמת הוא בא לחזק בנו את הקיצוניות הזאת, את הצד הזה, של ה... כן, מה לא מדבר מאחרים? זה מעשה שלי, זה מעשה שלו. שאדם יזכור, כן, זה מה שאני, זה התפקיד שלי, זה המסלול שלי. ספרתם לכם לעצמכם, לך לך, זה אני, זה הסיפור שלי, זה מה שמתאים לי, זה מה שייך לגביי. וזה צריך להיות התודעה היותר בסיסית של האדם. אבל עם זה צריך גם כן שיהיה איזשהו שמץ של דרבון, שלפעמים דווקא הוא בא מתוך איזושהי נקודה שהיא נקודת השוואה לאחרים.
אם כל כך חשוב המקום ש... המטרה המסוימת של האדם הזה
השם, כן, זה בדיוק השאלה ששאל רבי עקיבא את תורנוסרופוס הרשע, כן? תורנוסרופוס אמר לו, בעצם, איך השם ברא את האדם? ברא את האדם, לא מהול, נכון? אז כנראה שזה מה שהשם רוצה. זה מה שתורנוסרופוס אמר לרבי עקיבא. אמר לרבי עקיבא, מה יותר טוב, חיטים או גלוסקאות? צמר או בגדים? כלומר, זה נכון שזה הדבר, מצב הטבעי, זה מצב הראשוני. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שהוא יפעל בעולם, כדי שהוא יקדם, כדי שהוא ישפר, שהוא יתקן.
סימן שאדם כן צריך לשנות את עצמו, אבל הצורה הראשונית שלו אין כוח וחשיבות.
אבל מתוך עצמו, בהתאם לעצמו.
אז מה זה עצמו, מה זה עצמו אם לא התכונות שלו?
התכונות שלו, הוא צריך לידן אותם, לתקן אותם, לשפר אותם, אבל הכל זה לפי כוחותיו, לפי גישרונותיו, לפי העולם שלו. הוא צריך לקחת את עצמו צעד אחרי צעד קדימה, זה המטרה של האדם. כלומר, לקחת את עצמו, אבל הוא לוקח את עצמו, הוא לא לוקח מישהו אחר. הוא לוקח את עצמו, כפי מצב ההתחלתי שלו, והולך ומפתח את עצמו ומקדם את עצמו. כן?
אז הוא בעצם כבר לא.
אין דבר כזה. אדם הוא עצמו, כן? גם כאשר התכונות שלו הן יותר עדינות, יותר מדויקות וכו', זה עצמו. זה הנשמה שלו, זה האישיות שלו וכו'. אלא מה? שכל אדם נולד עם אישיות, שיש בה מה לתקן, מה לעבוד, מה לשפר, זה לא נהיה מישהו אחר. כן, אתה זה אתה, אותו אתה שהיה בגיל 3, נכון? זה שהמבחינה קוגניטיבית שכלית, ומבחינה מחשבתית, ומבחינה פיזית, וכל הבחינות שהן נפשית, אתה אחר לגמרי. זה לא משנה, זה אתה, אלא אתה הרבה יותר מפותח. אז ככה, זה התפקיד של האדם. האדם צריך לקחת את האתה, את האני, את עצמך, את הליכה שלו, את הלכים שלו, וללכת איתו ולקדם אותו ולפתח אותו ולשכלל אותו ולתקן אותו כפי מה שמתאים לו. כן, להיות הוא יותר טוב, הוא יותר טוב, אבל זה הוא, זה לא מישהו אחר, זה הוא בצורה יותר משופרת. בסדר? פשוט לא?
אם אדם אמור לשנות את התכונות שלו, מה הוא לא אמור לשנות?
הוא לא לשנות, הוא לא משנה את התכונות שלו. הוא מתקן את התכונות שלו. התכונות הן תכונות. כלומר, אדם, למשל, הגמרא מסכת שבת, אדם שנולד מזל מאדים, אז או שיהיה רוצח או שיהיה שוחט. אומרים, בסדר? אז הוא צריך עכשיו לקחת את הכוח הזה. הוא נולד מזל מאדים, הכוח שהוא כוח של דין. בסדר? זהו, לא משנה, זה לא ישתנה. ככה הוא נולד. אלא מה? הוא צריך את הכוח הזה לקחת ולהפוך אותו לכוח שהוא מכשיר לקדושה, לעבודת השם. האדם נולד עם תכונות וזה התכונות שלו. את אותם תכונות הוא צריך לבוא ולקרב אותם לעולם של עבודת השם, שהנטייה שלו תהיה לטוב, שזה יהיה לצורך עבודת השם כל הכוחות שיש לו, שמידות קיצוניות הוא יעדן אותם, שהוא יודע לשים גבול בין מידה למידה. אבל זה הוא, זה לא ישתנה, זה הוא עצמו. הטבע של האדם, הטבע של האדם, זה הכוחות שלו, זה התכונות שלו. הוא צריך את זה להפוך למשהו שהוא כלי לעבודת השם. ורבנו זיכרונו לברכה רמז בעצמו אחרי שסיפר מעשה סוד שכוונתו לעניין תפילה ועבודת השם. כן, שהטעם, מה שהוא אומר, מה לנו לדבר מאחרים, הוא מדבר על עבודת השם. עבודת השם לא להשוות לאחרים. כמו שמובע שם בסוף, שאמר רבינו זיכרונו לברכה, אם התפילה אינו כראוי, אם נעל בשלושה קצוות ואבן הים שם, והיינו כנל, שצריכים להתנהג בתמימות גדול בדרכי הטעם הנ"ל, וצריכים לדקדק בכל המעשה, לקח לעצמו מוסר ועצות מדברי הטעם הנ"ל, ללך בדרכיו, להיות בשמחה תמיד, ואל יבלבל אותו העולם כלל, אפילו חבריו שזוכים לתפילה ועבודה הרבה יותר ממנו, אף על פי כן, ליפול בדעתו כלל, רק יהיה בשמחה תמיד, בכל נקודה, נקודה טובה שמרוויח בתפילתו ועבודתו איכשהו, ואין שם המעשה ותבין. זהו, אז למדנו את זה, אבל לחיות את זה, זה כבר משימה, זה אתגר. לא פשוט, במיוחד בחברה תחרותית, במקום של אנשים מוכשרים, מוצלחים, חכמים, צדיקים. זה עבודה, עבודה, לזכור מי אנחנו. מה אנחנו, מה המטרה שלנו, לנסות באמת לחפש ולמצוא את הנקודה שלנו וללכת איתה ולא להתבלבל. ולא לקבל חלישות הדעת, ולא להיות בעמדה השוואתית, ולא כל מיני לבחון את עצמנו לאור אחרים, אלא לבחון את עצמנו מתוך עצמנו, מתוך מה שמתאים לנו, מתוך מה שראוי לנו, מתוך הכוחות שלנו, מתוך כל המתנות שהשם נתן לנו. שנזכה, לבנות השם.